העם כבסס מוצא לרדת מן ההר. לפי החשבון שלהם היה צריך היום לרדת משה בשש שעות הראשונות, כמו שרש"י מסביר, והנה הוא לא ירד בשש שעות הראשונות, ואז השטן מבלבל את העולם, מראה להם חושך בעולם, וכאילו משה רבנו מוטל במיטה, אז הוא מנסה לשכנע אותם שמשה רבנו כבר איננו. ויקרא לאהרון ויאמרו קום עשה לנו אלוהים. מדובר על דור דעה, לא מדובר על טיפשים. אפשר לעשות אלוהים, מה שקום עשה לנו אלוהים. הרי לא מדובר על טיפשים, מדובר על גדולי עולם. וחוץ מזה הם גם לא צריכים את זה, חסר להם משה. גם השטן לא הראה להם, כאילו הקדוש ברוך הוא איננו, הראה להם שמשה איננו. צריך תחליף למשה, לא צריך משהו אחר. וגם מה שאומרים אחר כך, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, איך יכול להיות שעגל שעשו היום הוציא אותם ממצרים לפני שלושה חודשים? רק טיפש מוחלט יגיד דבר כזה. אם היו טיפשים אז אין לקדוש ברוך הוא מה לכעוס עליהם. לא מדובר על טיפשים, מדובר על חכמים. אז מה קורה כאן? מה הם רוצים? אז ודאי שהם לא רוצים לעשות אלוהות, הם רוצים לעשות תחליף למשה. אבל מה הסימן בשביל משה עד עכשיו? משה הוא האיש שהשכינה שורה עליו, שמוליך למין משה זרוע תפארתו, כמו שהפסוק אומר, משה מרים יד אז ים סוף נקרא, משה מרים יד אז מנצחים את המלאק וכן הלאה. אז זה עכשיו יחסר להם, אז הם מחפשים מקום חדש להשראת השכינה. אז עצם הדבר הזה, הרעיון לעשות מקום להשראת השכינה, הוא לא רעיון פסול. הרי הם בעצמם כבר אמרו את זה קודם בשירה יחד עם משה רבינו. תביאימו ותתאימו בר נחלתך, מכון בשבתך, פעת השם, מקדש השם, כוננו ידיך. אז צריך לעשות מקום להשראת השכינה. אז מה הפסול הגדול כל כך ברעיון שלהם? נכון, השם לא ציווה לעשות צורת עגל. אבל עצם הרעיון לעשות מקום להשראת השכינה זה לא דבר פסול. אז אפשר לומר שנכון, אבל אי אפשר לבד לעשות מקום להשראת השכינה. בבית המקדש יש הלכה, הכל בכתב מיד השם, שאי אפשר לעשות לבד, רק בכתב מיד השם. כשצריך לעשות משכן, אז השם משה בדיוק כמה קרשים בצפון וכמה קרשים בדרום, וכל פרט ופרט ממלכת המשכן. וכן במקדש, דוד המלך אחר כך מקבל משמואל מגילה איך צריכה להיות צורת המקדש. ובית שלישי יש לנו הנבואה של יחזקאל, איך נהיה במרב ימינו. אי אפשר לעשות מקדש מדעת עצמנו. למה? כי אני לא יכול להכתיב לקדוש ברוך הוא איפה להשרות את השכינה שלו. רק הוא יכול לבחור איפה להשרות את השכינה במדבר. הוא בחר בצורה כזאת, בירושלים בצורה כזאת, רק הוא יכול לקבוע, ואי אפשר להכתיב לקדוש ברוך הוא. אם ישראל חושבים שהם יכולים לקבוע לקדוש ברוך הוא, מה פתאום הם החליטו לעשות עגל? אז הראשון מסבירו שחשבו, כיוון שבמרכבה יש פני שור, והם כעת תחת השפעת פני שור לפי דעתם, אז אם יעשו עגל לקדוש ברוך הוא יהיה מוכרח להשחות את שכינתו על הצורה הזאת. ואין מושג כזה מוכרח אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עילת כל העילות, עליון בלתי מושג ובלתי ניתן לשלוט עליו, הוא שולט על כל דבר אחר. אז המחשבה הזאת שיש מוכרח את זה, הקדוש ברוך הוא, זה נחשב לישראל לעבודה זרה, שאתם חושבים שיש משהו שמכריח את הקדוש ברוך הוא. וכך אולי מותר לפרש. אם כי נראה לנו, נתתי להוסיף, שאולי גם זה עוד, הקדוש ברוך הוא לא היה מחשיב לישראל למזיד גמור, אז הייתה להם טעות כלשהי, אולי בכל זאת השם היה מתחשב שזה שגגה במידה מסוימת, אבל התלווה לזה עוד נקודה, משה רבנו לפני שעלה להר סיני אמר לישראל, והנה אהרון וחור עמכם, מבעד דברים ייגש עליהם. מי שיש לו שיילס שיגש אל אהרון וחור, אז מה היו צריכים לעשות? אם עכשיו השטן מראה להם כאילו משה כבר לא חי, הם צריכים לגשת אל אהרון וחור ולומר להם, רבותינו, אם משה איננו, מה עושים עכשיו? אז או שאהרון וחור יפסופו להם על פי חוכמת התורה שבידם מה צריך לעשות, או שאהרון שהוא בעצמו נביא ישאל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יגיד לו, או לפי האמת יגיד לו שמשה עדיין חי, או אם לא אז יגיד לו שעכשיו יהיה אהרון בראש, או חור, או יהושע, או מישהו אחר, ולא להחליט לבד. אבל לא כתוב ויקהל העם אל אהרון, כתוב ויקהל העם על אהרון. הם מעליו, הם מכתיבים לו מה לעשות, צריך לעשות עגל. לא אמרו עגל, כי עגל רק יצא אחר כך, אבל אמרו צריך לעשות צורה שהשכינה תשרה עליה. וכשחור התנגד לזה, הרי חזר אומרים שהרגו אותו. זאת אומרת שהם לא שואלים את הגדולים, אלא מכתיבים לגדולים מה לפסוק. וזה חטא שחוזר תמיד. צריך להיזהר מהחטא הזה, לא לנסות להכתיב לגדולים מה לפסוק, אלא לנסות לקבל את דעתם של הגדולים, לשמוע מהם, כי שפתי חיים ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, לא שיצבו עליו איזה תורה לומר, אלא שיבקשו מפיו שהוא יאמר את התורה שהוא מבין. היה מעשה שג'רוסלם פוסט, בשעת אחד המשברים שהיו כידוע לא אחד, בין הממשלה והרבנות, אז ג'רוסלם פוסט פנה אל כמה אישים בארץ שאמרו מה תפקידם של הרבנים. אז בין השאר פנו גם אל אבא זיכרונו למחל חרם. אז אבא ענה להם, לא אנחנו צריכים לומר לרבנים מה תפקידם, הרבנים צריכים לומר לנו מה תפקידנו. זאת הצרה שמנסים להכתיב לרבנים מה תפקידם, איפה מותר לרב לפתוח את פיו, איפה אסור לרב לפתוח את פיו. אז זה התחיל מחטא העגל, שישראל מכתיבים באהרון מה מותר לו לפסוק, מה אסור לו לפסוק. אולי לכן הקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד איתם, כי העגל לא היה עבודה זרה, היה מקום להשראת השכינה. ואחר כך בדור מאוחר יותר, כשירובעם בן נבט עשה עגלים, הוא גם כן לא התכוון לעשות אלוהות ממש, גם הוא אמר הרי את המשפט הזה, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, גם הוא לא התכוון לעשות אלוהות ממש, אלא אמר שזה טרחה גדולה לכם לעלות לירושלים, אני אעשה לכם מקומות פולחן מחוץ לירושלים, זה כל מה שהוא אמר. אלא שזה עבירה חמורה לעשות תחליפים בירושלים, לכן הקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם כל כך. אבל הרי רואים בנביאים שהנביאים מתייחסים בחומרה יותר אל הבעל של אחאב מאשר אל העגל של ירובעם, שאם יהוא משמיד את הבעל אז זה נחשב לו לזכות, למרות שהמשיך לעבוד את העגלים של ירובעם. אם זה וזה עבודה זרה, אז מה נפקא מינה אם זה בעל או עגל? אלא מפני שהעגל לא היה ממש עבודה זרה, העגל היה רק מקום פולחן, תחליף לירושלים. אבל לאלוקי ישראל, הבעל היה עבודה זרה, ולכן השבח ליהו, אם כי הוא בסוף נהנש עד שהמשיך לעבוד לעגלים, אבל בכל זאת לא נזכר לשבח עד שהשמיד את הבעל מישראל. למה בכל זאת הנביאים צועקים על ישראל כל כך? כאילו הם עובדי עבודה זרה, בעוד שהיהודה מתייחסים כאילו לסלחנות, רק הבמות לא עושרו, גם הבמות זה אותה עבירה שמקריבים מחוץ לירושלים, אז מה ההבדל בין העבירה של ישראל והעבירה של יהודה, של יהודה הם מתייחסים לסלחנות, שביהודה לא עשו תחליף לירושלים, כל אדם פרטי עשה לעצמו במה, הוא מתעצל ללכת לירושלים, אי אפשר באמצע עונת הבציר או הקציר או משהו אחר, אי אפשר ללכת לירושלים, אז הוא עושה לעצמו במה קטנה ומקריב. אבל הוא לא רואה בזה תחליף לירושלים. מה שאין כאן בישראל עשו תחליפים לירושלים, ויתרו על המרכזיות של ירושלים, וזה היה החטא הגדול של ירבעם, הוויתור על המרכזיות של ירושלים. לכן הרמב״ם מביא הלכה מיוחדת, שמי שעשה בית להשם מחוץ למקדש זה אינו כבית עבודה זרה, כי הוא מפרש שהסוגיה בסוף מנחות שדן על זה מתכוונת לומר מחלוקת אם זה כבית עבודה זרה או לא, אז הוא הכריע שזה לא כבית עבודה זרה, אבל רואים שזה גובל בזה. הרמב״ם לא כתב שמי שאוכל חמץ בפסח זה לא עבודה זרה או דבר כזה, אבל על זה יש מקום לדון שזה כבית עבודה זרה. לכן הרמב״ם היה מוכרח לפסוק שזה לא כבית עבודה זרה, כי תחליף לירושלים זה חמור מאוד. אבל אף על פי כן זה לא היה עבודה זרה ממש, גם העגלים של ירבעם, גם העגל במדבר לא היה עבודה זרה ממש. בשושן שוב היה אותו דבר, שלא מצייתים לגדול הדור. מרדכי אומר להם לא לאכול מהמשתה שאחשוורוש עושה, והם מחליטים שכן, הנה אחשוורוש מלך כל כך טוב, נותן שוויון זכויות ליהודים, כולם מוזמנים למשתה, גם היהודים, אז זו הזדמנות ליצור יחסים טובים עם כל הגויים מסביב, ולהוכיח נאמנות למלך, המלך עושה משתה, איך לא משתתפים במשתה הזה? אז היהודים לא מצייתים למרדכי. למה מרדכי התנגד למשתה? כי המשתה היה, א', מטרתו הייתה לבולל את ישראל בגויים, זה כבר סיבה מספקת להתנגד למשתה הזה. אבל כשנית חזל הרי אמרו שהחשוש עושה את המשתה, מפני שלפי חשבונו כבר עברו 70 שנה וישראל לא נגלו, אז זה סימן שישראל לא יגלו. לכבוד זה עושה את המשתה, לכבוד זה מוציא את כלי בית המקדש למשתה, שלכן אנחנו קוראים בחילים מכלים שונים בניגון של תשעה באב, לכבוד זה הוא לובש בגדי כהן גדול, הוא מראה כאילו אין סיכוי שירושלים שוב תיבנה. אז ודאי שהיה אסור ליהודים להשתתף במשתה כזה. היהודים לא שומעים למרדכי, חושבים שישיגו קשרים טובים יותר מגויים. אם כן ישתתפו, אוכלים כשר שם, לעשות כרצון איש ואיש. מי שרוצה בדץ, יש בדץ, שחיטת בית יוסף, אז בית יוסף. הכל יש להשיג. רק דבר אחד אין, רצון השם אין במשתה הזה. רצון השם שלא ישתתפו במשתה הזה. ואז מזכירים להם גם את החטא שקודם בימי נבוכדנצר שהשתחוו לצלם של נבוכדנצר, ולכן באה עכשיו הגזירה של המן. הנקודה הגדולה של ישראל באותה שהיה שקודם באמת התלוננו על מרדכי, חזר אומרים שגם כשהמן מצווה לכרוע ולהשתחוות ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, אז גם ישראל היו בתרעומת על מרדכי, ובצדק לכאורה שהוא מסכן אותם. הנה כך היה הסוף, שבגלל מרדכי כמעט כל עם ישראל חלילה עבד, ובכל זאת בסוף קיבלו את דעת מרדכי והגינו שצריכים לעשות תשובה, וזה עזר שבסוף לא עמדו על דעתם אלא הבינו שהצודק זה מרדכי ולא הם. כל היחסים הטובים עם אומות העולם לא עזרו להם כלום, בכל מדינה ומדינה רוצים חס ושלום להשמיד אותם, אז הבינו שצדק מרדכי ולא הם, וקיבלו את השפעתו, ואחר כך התעוררו, הגיעו אפילו לקיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר, תשובה מעיקר על כל מה שהתמרדו נגד התורה, על כל מה שאמרו מודה רבה לא הרייתה, זכו בהזדמנות זו לתקן הרבה מאוד. בשואה האחרונה, אם היינו מתעוררים בצורה כזאת, ודאי היינו זוכים לנס, אבל לא התעוררנו מספיק. היו ודאי צדיקים שהתעוררו ויהודים שבכו וצעקו, אבל כנראה לא מספיק. היום אנחנו שוב בסכנות עם כל ההודנה, אנחנו בסכנה גדולה, תוכנית ההתנתקות כפי שהיא נקראת, מי יודע מאיפה ינתקו אותנו בסוף. צריך היום להתעורר לתשובה, לא לחשוב שהכל בסדר ואין מה להתעורר לתשובה, צריך להתעורר לתשובה. ראינו כבר שזורקים אותנו מארץ ישראל, קודם פינו את ימית, אחר כך זה נהיה עזב, יריחו תחילה, וכן הלאה, לא יודעים איפה זה ייגמר הדבר הזה. נכון שהממשלה סומכת על זה שכולם בעלי תשובה גמורה, כל הערבים, אבל ידוע שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אז צריך להיזהר, לא לסמוך על בעלי תשובה האלה, צריך להתעורר שאנחנו נהיה בעלי תשובה. אין עצה אחרת. רק לחזור לקדוש ברוך הוא בלב שלם. לצעוק נגד הממשלה, להעביר צמיגים או לחסום צמתים, אולי צריך לעשות, אולי לא, אינני יודע, אבל להתעורר לתשובה, לחזור אל הקדוש ברוך הוא, אלה דברים שוודאי עוזרים. הצמיגים, או כן או לא, אבל זה ודאי עוזר. ולקבל עלינו לציית לחכמי התורה, לא להתווכח עם חכמי התורה, אלא להפך לציית לחכמי התורה, שלא יחזור מה שקרה. ועיקר להתחזק בהכרה שאין עוד מלבדות, שכל הסיבות הטבעיות הן עין ואפס. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, לא שרון מנהיג את העולם, ולא קופי ענן, ולא מישהו אחר, רק הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אין עוד מלבדו. הנביא אומר, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. אז איך צריכה להיות התשובה? אומר הנביא, יקחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו כל תסעבו וכך טוב, אשור לא יושיינו, להגיע להכרה ברורה שאשור לא יושיינו, ולא חשוב אם אשור נקראת אשור או נקראת אמריקה או רוסיה או צהל או כל כוח אחר, אשור לא יושיינו, אין כוח שיכול להושיע אותנו, אז סוס לא נרכב ולא חשוב אם קוראים לסוס סוס או מרכבה או טיל, או אני לא יודע, בכל כינוי ולשון שיש לו, שום כוח לא יושיע אותנו, רק כוחו של הקדוש ברוך הוא לבד, אין עוד מלבדו. לא שאסור להשתמש בנשק, הוא צריך להשתמש בנשק נגד אויבים, אבל לדעת שלא הנשק הוא מושיע, כמו שצריך בכלל להשתמש בדרכי הטבע, אבל לדעת שלא הטבע פועל בעולם, דבר השם פועל בעולם. אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתנהל בדרך כלל על פי הטבע, לפעמים כשהוא רוצה עושה ניסים גלויים, אבל לרוב השם רוצה שהעולם ילך בדרך של ניסים נסתרים, כפי שהרמב"ן אומר שמן הניסים הגלויים אנו, כמו שהיו במצרים, אנו לומדים על הניסים הנסתרים שבכל יום ויום, והניסיך שבכל יום עמנו. לדעת שהכל זה נס, אין דבר, זה לא טבעי שהגוף שלנו לא מתפורר לארבע רוחות השמיים, זה גם לא טבעי שמערכת הנשימה עובדת ומערכת העיכול עובדת וכל שאר המערכות בגוף שלנו זה ניסי ניסים, ולא רק בגוף שלנו, זה גוף של כל בעלי חיים ובעולם כולו, מערכת השמש שהיא לא מתפרקת לגורמים וגם לא מתכווצת, האיזון הנפלא בין המשיכה והדחייה וכן כל שאר הדברים בעולם, רק יד השם יכולה לנהל את זה, אין טבע שיכול לעשות את זה, צריך להגיע להכרה הזאת, זה מה שהנביא אומר שזה עיקר התשובה. ממילא יבואו לקיים מצוות, אם מבינים שעולם הטבע לא עוזר, אז מבינים שמה שכן עוזר זה קיום המצוות. שבת זה מקור הברכה, שמיטת הארץ, כל שאר הדברים שכתובים בתורה, לשמור עליהם, והם אלה שעוזרים ולא משהו אחר. אנחנו אומרים כל שבת את הפסוק שקר הסוס לתשואה. מה פה שקר הסוס לתשואה? אם מישהו למשל יגיד שאנגליה ניצחה את גרמניה במלחמה האחרונה, זה לא שקר. נכון שלא אנגליה לבד, עזרו לאמריקה ורוסיה ועוד מדינות, אבל גם אנגליה. כאן אנחנו אומרים שזה שקר, זה לא חצי אמת שהסוס עוזר ויש עוד דברים שעוזרים. זה שקר גמור, כי הסוס לא מושיע, הקדוש ברוך הוא מושיע. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז אתה יכול לרכב על סוס ולהצליח. אבל זה לא שהסוס מושיע, רק הקדוש ברוך הוא מושיע. שקר הסוס לתשואה. זה לא חצי אמת, זה שקר גמור. לא אומר שאסור להשתמש בסוס, לא לסמוך עליו, לדעת שלא הוא המנהיג. גם בכל זאת יש טבע בעולם, אז גם כדי שיהיה ניסיון לבני אדם, האם יראו את יד השם או שיאמינו בטבע, אבל גם בשביל הנוחיות, אם לא היה טבע, היינו צריכים תמיד לשאול נביא מה לעשות. למשל, אני צמא כעת, רוצה לשתות משהו, הייתי צריך לשאול את הנביא אם כדאי לשתות מים או נפט, אז בשביל זה יש טבע שידע שאם אתמול מים עזרו ושלשום מים עזרו, אז חזוק שגם היום מים יעזרו. חוץ מזה, בשביל להגיע לנביא גם צריך לדעת איך. נניח שהנביא גר בבני ברק, אז עם קו 400 אפשר להגיע לבני ברק. אבל אם אין טבע, אז מי אמר שהיום דווקא קו 400 מגיע לבני ברק? אולי היום דווקא קו 75 מגיע לבני ברק? או אולי היום צריך לנסוע על מטטל או על אוטובוס? לכן מטעמי נוחיות השם נתן לנו טבע, שנוכל לדעת שיותר נוח לנסוע על אוטובוס מאשר על מטטל בדרך כלל, ושבשביל לשתות יותר כדאי בדרך כלל מים מאשר נפט, ואת המים לנסות להרתיח על הגז, לא על המקרר. יש טבע בעולם, זה נוחיות גדולה הטבע, אבל לא שהוא עצמיות. באמת המים רותחים לא בגלל הגז, הם רותחים כי השם רוצה שירתחו. והאוטובוס מגיע לבני ברק לא מפני שאגד רוצה כך, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה כך. רק רצון השם פועל באדם. כשאנחנו מדברים על הניסיון הגדול שעומדים לפניו כעת, עקירת היישובים, אסור לעזור לפינוי היישובים, זה ודאי, גם סירוב פקודה, אבל לא להרים יד על יהודים שמפנים יישובים, אסור גם להכות יהודים, זה יכול להביא לתוצאות מראות חסוש, מלחמת אחים, אסור שתהיה מלחמת אחים, זה ניסיון קשה, ניסיון שמצד אחד אני מנסה בכל כוחי למנוע עקירת יישובים, אני מבין שזה יזיק, אני משוכנע שזה יזיק, צד שני אסור לי להרים יד על אלה שעושים את זה, אבל אין עצה, מוכרחים לעמוד בניסיון הזה. המסילת ישרים בפרק ראשון אומר ששמו הקדוש ברוך הוא לאדם בעולם הזה במקום שהמלחמה פנים ואחור, העושר מצד אחד זה ניסיון והעוני זה ניסיון, השלווה זה ניסיון והייסורים הם ניסיון. אז גם בדבר הזה המלחמה פנים ואחור, מצד אחד אסור לעזור לפינוי יישובים, מצד שני אסור להכות את אלה שכן מפנים את היישובים. ירמיהו הנביא אומר, טוב לגבר כי יישא עול מנעוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן למכה ולחי ישבע בחרפה. אין את זה, כאן זה מקרה שמוכרחים להיות מבחינת ייתן למכה ולחי ישבע בחרפה. אסור להרים יד לגיודים, גם לא למטרת הגנת היישובים. לדעת שלא הטבע פועל, אלא הקדוש ברוך הוא פועל, איננו צורות אל השם, לא שר הביטחון ולא שר אחר, לא צהל ולא כוח אחר, אם נעשה תשובה ומעשים טובים, ממילא כל היישובים יישארו על מקומם ועוד יפרו ויפרחו ויתרבו ופרצת הים המבקד בצפונה ונגבו, ואם חלילה אנחנו לא עושים את דבר השם, אז אנחנו אומרים פעמיים ביום שלא נצליח להישאר בארץ ישראל. זאת התורה לא תהי מוחלפת, אם אנחנו, מה שכתוב בתורה, שאם שבוע תשבו, אז תשבו בארץ ישראל, אם חשבו שם לא תשבו, זה לא יהיה מוחלף. אז הברירה היא בידינו, אם נשמוע או לא נשמוע לדבר השם. אם נשב בארץ ישראל או לא נשב בארץ ישראל, תלוי בנו. אנחנו הסולם שעליו מלאכי אלוקים עולים או חס ושלום יורדים, דברים להשם עינינו ולקוות שלא יהיו גזירות רעות ושעם ישראל יישב על אדמתו, והגויים יכולים לעשות עוד במקום אחר, הם לא צריכים לעשות את זה דווקא כאן, שילכו למכה או במקום אחר ויעשו שם עוד, ועם ישראל יישב כאן. כדי לסיים בכל זאת, היות היום חודש אדר, צריך לסיים במשהו משמח. אמרתי חידוש דין, היות ונוהגים את היורצייטים לעשות ביודגים, באדר ראשון, אז היום צריך לחוק את היורצייט של עשרת בני המן.